ערב טוב לכולם. השיחה היום קוראת לה לראות בעיניים טובות. משלבת גם דברים שדיברנו עליהם היום, וגם אולי איך הייתי רוצה לגשת באופן כללי לאקטיביזם. כשאני אומרת אקטיביזם, אני מתכוונת לכל פעילות שהיא למען. זה לא רק ההפגנות או... תמיד יש דימוי כזה שאומרים אקטיביסט למה מתכוונים, אז זה לא זה, זה רחב. אז אני רוצה להתחיל עם סיפור שזה בעצם נבואה שנקראת נבואת לוחמי השמבלה. נבואה שגם מגיעה מהטיבטים מלפני בערך 1200 שנה. אני קיבלתי אותה מג'ואנה מייסי, שקיבלה אותה מהמורה שלה, סוגל רינפוצ'ה. והנבואה הזאת אומרת שיגיע זמן על פני כדור הארץ שבו כל החיים יהיו בסכנה. ובעצם שוב, הנבואה מדברת על שני כוחות ברבריים, ככה היא קוראת להם, שנלחמים אחד בשני, ולהבדיל ממה שהיה קודם, לא רק שהם מנסים להשמיד אחד את השני, אלא גם יש להם את היכולת להשמיד את החיים על פני האדמה. אז יש כאילו כלי נשק בעלי יכולת הרס בלתי נתפסת, טכנולוגיות שמאיימות להשמיד את העולם, כל מיני דברים שאולי נשמעים לנו מוכרים. אבל הנבואה אומרת שבזמן הזה, בזמן ששני הכוחות האלה נלחמים אחד בשני, מתחילה לעלות ממלכה שלישית, כוח שלישי מתחיל לעלות, כוח שנקרא ממלכת השמבלה. וממלכת השמבלה זה לא מקום שאפשר ללכת אליו. זה לא מקום שהוא קיים. זה לא טריטוריה, אלא זה ממלכה שקיימת בלב ובתודעה של לוחמי ולוחמות השמבלה. וגם אותם אנשים, לא ניתן לזהות אותם, כי זה לא שיש להם איזה שהם איתורים או מדים או סמלים. אבל לוחמי השמבלה הם אנשים שיודעים הנשקים שהכוחות הברברים משתמשים בהם זה דברים שנוצרו על ידי התודעה האנושית, ולכן אפשר לפרק אותם על ידי התודעה האנושית. ומה שלוחמי השמבלה עושים זה ללכת במקומות של הכוחות הברברים ולהיכנס למסדרונות הכוח כדי לפרק שם את הכלים האלה בעזרת התודעה. ולוחמי השמבלה יודעים, יכולים לעשות את זה כי הם יודעים שהסכנות שמאיימות על כדור הארץ לא הגיעו מאיזה כוחות חיצוניים או מאלים מרושעים. שוב, שומעים את הניחוח הטיבטי, אלא הם נובעים מהבחירות שלנו וממערכות היחסים שלנו, בני האדם. ולכן הם מתחילים להתאמן. לוחמי השמבלה צריכים להתאמן, גם להם יש שני נשקים, כלי נשק, שאחד מהם הוא החמלה, והשני הוא התבונה, או התובנה לגבי המציאות שהיא לא נפרדת, שאין בה נפרדות. אז החמלה נדרשת מפני שהיא נותנת לנו את הדלק, מניעה אותנו לפעולה, כבר הזכרנו אותה כאן, מניעה אותנו לפעולה למען כל היצורים החיים כדי להקל על סבל בכל מקום שאנחנו פוגשים אותו. אבל החמלה לבדה היא חמה מדי, היא יכולה לשרוף אותנו, ולכן אנחנו צריכים גם את ה-interconnectedness, או השזוריות. והשיזוריות, התלות של כל דבר בכל דבר, היא יכולה לעזור לנו לראות בצורה שכלית וקוגניטיבית שהקרב הוא לא בין אנשים טובים לאנשים רעים. כי הקו בטוב ורע עובר בלב של כל בן אדם ובן אדם. ודרך השיזוריות אנחנו מבינים שאנחנו מחוברים זה לזה ברשת בלתי נפרדת. של כל פעולה בעלת מניע טהור יש לה השפעה בכל הרשת הזאת. אפילו אם זה דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם או למדוד אותם. אבל השיזוריות היא קרה מדי, היא שכלית מדי, ולכן אנחנו צריכים את שני הדברים ביחד, את השיזוריות ואת החמלה. ואלה הדברים שמאפשרים לנו להיות בפתיחות לכאב של העולם ולכוון לפעולה נכונה, פעולה שיכולה להביא לאיזשהו מזור. אז אלה לוחמי השמבלה, ששוב אני מתארת לעצמי שכמה מהם יושבים פה בחדר, אולי מזדהים. ואני אוהבת את המשפט הזה שהקו בין טוב ורע עובר בלב של כל בן אדם ובן אדם. ואני אוהבת אותו ואני גם לא תמיד מבינה אותו. מה באמת? כאילו מה מדובר כאן? ואז אני חושבת על המחאות, מחאה, מאבקים, כל הדברים שאנחנו רואים אותם. וגם חשוב להגיד, להזכיר שזה לא רק קורה אצלנו, זה לא התחיל עכשיו. מאבקים כאלה על דברים דומים קורים בכל רחבי העולם כבר אלו שנים. אז מה זה אומר הדבר הזה? הטוב, הקו בין הטוב והרע. ובאמת השאלה שלי, איך אנחנו יכולים להיות בפעילות, להיות במגע עם הדברים, עם הסבל שאנחנו פוגשים, עם העוול שאנחנו פוגשים, עם החוסר צדק, בלי ליפול לבור הזה של לחלק לטובים ורעים. ואני גם חושבת שזה... להגיד את המובן מאליו זה כל כך קשה, כי אנחנו שוחים בתוך זה מהיום שנולדנו. זה נמצא מסביבנו כל הזמן, החלוקה הזאת, עם הרבה מאוד פרסומת וצבעים ומאוד מאוד בולט. אז אני רוצה להציע כמה דברים בכיוון הזה. אז רגע אחד להתחבר לדברים שסימי דיברה עליהם אתמול והיום בבוקר. אפשר להגיד שלראות בעיניים טובות זה קודם כל להפסיק את ההשתוקקות שלי להיות צודקת וטובה כל הזמן, או להיחשב צודקת וטובה. וזה לשמוט את השנאה ואת הכעס ואת העוינות ואת כל הדברים שמתלווים לזה, וזה גם להפסיק את הבורות לגבי הנפרדות. ואני רוצה רגע לעשות ביחד איתכם איזשהו דימוי לגבי איך אנחנו יכולים ליצור לעצמנו את החוויה, ממש את התחושה שאנחנו חיים ברשת, רשת מארג חיים, שכולל לא רק את כל האנשים שאנחנו אוהבים ולא אוהבים, גם את כל היצורים החיים. אז אני רוצה לעשות איזשהו משחק דימוי כזה, ואתם מוזמנים לעשות את זה ביחד איתי. אז בואו תדמיינו, אתם מוזמנים לעשות תנועות אם אתם רוצים, שאתם מחזיקים על הידיים שלכם את הפירמידה של האבולוציה. זוכרים שלמטה יש את כל הצמחים ואז הרמסים והחיות, ולאט לאט זה נהיה פירמידה, נכון? ובסוף יש לנו את היונקים, ובסוף בסוף בסוף מי יש לנו בסוף? מי יש לנו למעלה? בני אדם, נזר הבריאה. נכון? למי ששכח. בצלמו ובדמו. מה? זה אני אחר כך, זה יש קטע סטנדאפ ממש יפה שאני אשלח לכם אחרי הריטריט. אז עכשיו אני, אז בואו תסתכלו רגע על הפירמידה הזאת, היא מוכרת לנו, נכון? אנחנו מכירים אותה ואנחנו מדמיינים את הקצה, ובואו נתחיל לדמיין שהפירמידה הזאת עשויה מפלסטלינה. אנחנו רואים את כל השכבות בצבעים, תדמיינו כל שכבה בצבע שונה, ובואו נתחיל לקבצ'ט את זה. לקבצ'ט את הפירמידה שלנו עד שהיא תהפוך לכדור. זה יפה, וממש תערבבו כל הצבעים, יתערבבו להם עד שיהיה לכם כזה כדור צבעוני ויפה. ועכשיו אנחנו עושים בסלו מושן כמו בסרטים מצוירים, אנחנו זורקים את הכדורים שלנו באוויר, כל הכדורים מתאחדים פה פה למעלה, ונפתחת רשת ענקית 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 ענקית. כשאנחנו מסתכלים מקרוב ברשת הזאת, אנחנו יכולים לראות חוטים, דקיקים, דקיקים, דקיקים של כל הצבעים שהיו שם. וכל החוטים האלה זה המארג, המארג הזה שאנחנו חיים בו. ובהינדואיזם יש דימוי שנקרא הרשת של אינדרה, שמדברת על המארג הזה, ואומרת לדמיין שבכל מפגש של שני חוטים יש יהלום קטן, וכל היהלומים האלה משקפים אחד את השני. אוקיי? אז רגע נעצום עיניים וננסה לדמיין את הדבר הזה, את הרשת העצומה הזאת שבתוכה אנחנו מתקיימים, שלתוכה נולדנו, ואת כל 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 היצורים שנמצאים שם. וכמובן זה גם כולל את אלה שהיו, את אלה שיהיו. זה איזשהו, זה הקיום הבלתי נפרד שלנו. ואני מזכירה בתודעה שלנו להכניס לתוך הרשת הזאת גם את האנשים שקשה לנו איתם. תבחרו מי. פעם הייתי עושה תרגיל שהייתי מראה סרטון לאנשים שהם יוכלו לתרגל שהייה עם קושי, אז מצאתי בן אדם אחד שכולם יכלו לתרגל איתו שהייה עם קושי. איזה פוליטיקאי. זה היה מאוד נחמד, כאילו באמת כולם יכלו, והיו שם עוד כמה אנשים ששם זה נחלק, חלק אהבו, חלק לא אהבו, לפי כבר ה... אז כן, אז לצרף לתוך זה גם את האנשים שקשה לנו איתם. את האנשים שבעינינו גורמים לקושי, גורמים לעוול, גורמים לסבל. כי גם הם בתוך המארג הזה. אז זאת ההזמנה של השיזוריות, וההזמנה של החמלה, ששוב דיברנו על זה, אבל אני רוצה גם להביא כאן איזשהו דימוי. ביום רביעי כשהגענו והתחלנו לתרגל, היה לי גל חום כזה רציני, כמו שקורה לחלקנו, ובאופן ממש מפתיע התודעה שלי לרגע נכנסה לתודעה של מישהו או מישהי שעולה על המוקד, וממש התחילו להיות לי, הייתה הוויה כזאת, והיה סיפור של מה החוויה הזאת, עד כמה שזה יכול להיות. ואחרי רגע שזה נגמר, אז הראש שלי הלך לשאול, עלו מחשבות על רוע ועל האנשים שגורמים לכזה כאב, ועל רוע, ועלתה מחשבה האם הייתי יכולה לראות את האנשים שגורמים לכזה רוע, לראות אותם, לראות את הסבל שלהם, או לראות אותם. וישר עלתה מחשבה, לא, לעמוד חד וחלק כזה. וזה השתחרר, אבל אחרי כמה דקות הגיע פתאום איזושהי הבנה שיכול להיות שהאנשים שגורמים, שגורמים במעשים שלהם לכזה רוע, לכזה סבל, סליחה, שיכול להיות שהם בעצמם חוו איזשהו משהו קשה כזה, כמו לעלות על המוקד או דברים אחרים, ונשארו מקובצים שם, ושהם פועלים מתוך הקיבוץ הזה. והרגשתי שהמחשבה הזאת אפשרה למשהו להיפתח שם. ואז אני באה ואומרת, עכשיו אני אומרת כאן דברים שהם לא פשוטים, כאילו אני מזמינה את היכולת להיפתח, להיכנס לנעליים של מישהו שעושה דברים שאני מאוד מאוד לא מסכימה איתם, שגורמים לסבל. אבל אני רוצה להציע שזה חלק חשוב מלראות בעיניים טובות. שאני רואה בן אדם, קבוצה, עם כל הנסיבות שהביאו אותם להיות כפי שהם. בלי שאני בהכרח יודעת את זה, אבל אני יודעת בדיוק מה הנסיבות, אבל אני מאפשרת את ה... נותנת להם את ה... פותחת פתח לאפשרות שיש שם נסיבות שגרמו לקושי מאוד גדול. וזה חלק מחמלה, החמלה של לראות את הסבל של האחר. אז אני קוראת למקומות האלה, אני מדברת על שני מצבי תודעה, מצב שנקרא תודעת סכסוך ומצב שנקרא תודעת פיוס. מכיוון שאני עובדת הרבה ביום יום שלי, אני עובדת עם פתרון קונפליקטים, עם פיוס, עם דברים כאלה, אז אני לוקחת את זה לשם, ואני אדבר קצת על הדברים האלה עכשיו, אבל אני כן חושבת שזה יכול להיות רחב יותר. וההזמנה היא לראות מה קיים בתודעה שלי כשאני פוגשת קונפליקט, כשאני פוגשת קושי. כי יכולים להיות מצבי תודעה שונים, והמצב תודעה שמתוכו אני פוגשת את הקושי ישפיע על איך שאני אראה את המצב, איך שאני אראה את עצמי, את האנשים האחרים, ואיך שאני אראה ישפיע על איך שאני אבחר לפעול, ישפיע גם על איך שאני ארגיש. אז יש חשיבות לראות את המצב של התודעה שלנו כשאנחנו פוגשים קושי. אז אני רוצה ככה לתת קווים לדמותה של תודעת הסכסוך ותודעת הפיוס. ואני מתאר לעצמי שזה יהיה לכם מאוד מוכר, כי שוב זה מצבים שהם קיימים בסביבותינו. אז תודעת הסכסוך בעצם מסתכלת על בן אדם אחר, בוא נגיד נתחיל קודם, יש השוואה נחמדה כזאת בין שני מצבים שאני אומרת יש איום, ואיך אני תופסת את המצב של האיום. אז במצב אחד השאלה היא, אני מרגישה מאוימת ואני שואלת מה המקור של האיום, והתשובה היא יש מישהו, יש שחקן, יש גורם, יש מישהו שהוא הגורם לאיום. מה צריך לעשות כדי לפתור את האיום? להיפטר מהשחקן, להיפטר מהגורם, לנטרל את הגורם, ואז יהיה לי ביטחון, והביטחון יביא לשלום, ושלום על ישראל, יהיה טוב. המצב השני אומר שוב, יש איום, אני מרגישה מאוימת, אבל הגורם לאיום הוא קונפליקט, הוא אי הסכמה ביני לבין מישהו אחר. ומה שצריך לעשות כדי לטפל באיום זה לטפל בקונפליקט. ולטפל בקונפליקט זה באסכולה שלי זה אומר לפתור את המצב בצורה שתיתן מענה לצרכים השונים שיש בתוך הסיטואציה, שתתייחס לאנשים השונים שיש בסיטואציה. וכשאני עושה את זה נותר שלום, והשלום יביא לביטחון. אז אני ממשיכה מכאן לתודעת סכסוך, להגיד שאז בתודעת סכסוך יש גורם, יש מישהו שאני מאוד קל לי להאשים, להאשים את אותו בן אדם, אותה קבוצה, בכל הגורמים לקושי שלי. אני לא צריכה לפרט על דמוניזציה, כאילו זה יכול להגיע לכל מיני רמות. אנחנו כמובן מכירים סטריאוטיפים וגזענות וכל הדברים האלה. אבל מה שנוסף בתודעת הסכסוך זה שהיא לא מדברת רק על האחר, על כמה שהוא נורא והיום, אלא היא מדברת על עוד שני דברים. דבר אחד, היא אומרת, מדברת עליי, והיא אומרת על עצמי שאני טובה, ושהמטרות שלי מוצדקות. המטרות של הצד השני הם לא משהו, אבל המטרות שלי מוצדקות, המעשים שלי הגיוניים, יש סיבות טובות למה אני עושה את מה שאני עושה, יש לי שלל של תכונות טובות, אומץ, חוכמה, ניסיון חיים, יש לי כוונות מאוד טובות, אני מנסה לפתור את הקונפליקט. ולמה הקונפליקט ממשיך? בגלל הצד השני, כמובן. אז תודעת הסכסוך מדברת על הצד השני, מדברת עליי, והדבר השלישי שהיא מדברת על הסיטואציה. והאמירה היא שהסיטואציה בלתי ניתנת לשינוי, לא ניתנת לפתרון. גם דרך אגב הצד השני הוא לא רק שהוא רע, זה טבוע באופיו, הוא לא יכול להשתנות. אם הוא עושה משהו רע זה כי זה האופי שלו, אם אני עושה דבר מאוד מאוד דומה זה בגלל שיש לי סיבות מאוד טובות וכולי וכולי. מוכר, נכון? מכירים את זה. מכירים את זה גם קצת מהאקטואליה, ממה שקורה בימינו. וכמובן שאנחנו גם ישר, אתם יכולים לראות, אני כמעט לא צריכה להגיד את זה, שכל צד אומר את אותו דבר לצד השני, נכון? זה לא, התודעה הזאת היא לא משהו שהוא ייחודי לאחד הצדדים, או ללאום מסוים, או לקבוצה מסוימת, זה משהו מאוד אוניברסלי. אני ככה אגיד כמה משפטים שגורים. אם הוא פגע בי, אז מותר לי לפגוע בו. לאף אחד אין זכות להגיד לי מה ואיך לעשות. מי שלא איתי הוא נגדי. זה דרך אגב ציטוט מג'ורג' דאבליו בוש בספטמבר 11. מי שלא איתנו הוא עם הטרוריסטים. זה מילים שהוא אמר. פשרה יכולה להתפרש כחולשה ולפעול לרעתי. הצד השני רוצה לגרום לי סבל, יש לו כוונות זדון. וכולי וכולי. וגם אני חושבת שמאוד קל לראות למה זה גורם. כאילו אם התודעה שלי נמצאת במצב הזה, אז אני לא כל כך יכולה לראות שהמצב יכול להשתנות. זה גורם לי להתבצר יותר, זה גורם לקונפליקט להסלים יותר. אני לא יכולה, אם הצד השני מושיט יד ורוצה לדבר, אני לא אצליח לראות את זה. אני כל כך נמצאת בתוך הדימוי שיש לי עליו או עליה. אני בדרך כלל כשאני מעבירה סדנאות, הכשרות, אז אני עושה את הדבר הזה בצורה של תרגיל, ואני מזמינה אנשים להסתכל על איזשהו קונפליקט בין אישי שיש להם, ויושבים וחושבים ואיך דמיינתי את עצמי ואיך דמיינתי את האחר, ואז אני מזמינה להגיד פשוט מילות תואר, מה חשבתי על הצד השני, איך דמיינתי את הצד השני ואת הכוונות שלו. אנחנו עושים רשימות על הלוח, וזה מדהים איך שזה כל פעם מחדש כזה ישר יוצאת הרשימה על הצד השני. אתם יכולים לעזור לי לזרוק, לא מקשיב, קמצן,
רע,
מבין רק כוח וכולי וכולי. ואני רציתי לפתור, אני הקשבתי, אני הייתי סבלנית וכולי וכולי, וזה ממש נוצרות שתי רשימות כאלה, ובאיזשהו שלב כולם מתחילים לצחוק, כי זה כאילו זה כל כך כל כך ברור, ואז אני שואלת מי התחיל? כולם אומרים הוא. אז כן, זה משהו שהוא חי, קיים. ואני גם אגיד, כאילו קודם כל זה נורא קשה לדמיין את זה על עצמנו, נכון? זה נראה משהו כל כך גרוטסקי, אז קשה לדמיין את עצמנו במצב הזה, אבל לפעמים אנחנו שם, מה לעשות? חשוב להגיד שזה, התודעה הזאת היא פונקציה פסיכולוגית מאוד חשובה. כי כשאנחנו בקונפליקט זה מצב שהוא לא טוב, לא קל לנו להיות בקונפליקט, זה קשה, זה מבלבל. אנחנו, מאוד עוזר לנו שיש הסבר פשוט וברור לגבי המציאות. וההסבר הזה שבא ואומר, אני צודק, הוא טועה, שחור לבן, מאוד מאוד ברור, זה עוזר לנו להיות יותר רגועים בתוך מצב של אי ודאות. במיוחד בחברות כמו שלנו שחיות בתוך קונפליקט מתמשך, אלים, עם הרבה אבדות בנפש. אז ושוב, אני כאילו מבלבלת כאן בין הרמות האישית לחברתית, אבל זה לא סתם, כי הדברים האלה באמת קיימים בכל הרמות. אז אני מבקשת מאנשים שכשהם באים להתמודד עם קונפליקט, שהם ישאלו את עצמם באיזה מצב תודעה אני עכשיו. ואם הם שמים לב שהם בנטייה לתודעת קונפליקט, שיעצרו רגע. כי זה לא כל כך עוזר ללכת לדבר עם מישהו כשאני בתוך המצב הזה. אז אולי אני צריכה לעשות קודם כל מיני, אני צריכה לעשות עבודה עם עצמי, לעשות שם אולי איזשהו ריכוך לפני שאני באה לפגוש. אם המטרה שלי לעשות עבודה ולפתור. אז בואו נדבר קצת על תודעת פיוס. שבתרגילים שאני עושה עם האנשים, אני, הרבה פעמים אני אומרת להם, תבחרו קונפליקט שהיה קשה אבל נפתר. ואז בחצי השני של התרגיל חוזרים לאותו קונפליקט בדיוק, אבל מסתכלים עליי ועל הבן אדם השני אחרי שפתרנו את הקונפליקט. והפלא ופלא, פתאום אפשר לראות שהצד השני, וואלה, גם הוא משהו, יש משהו במה שהוא אומר, גם הוא צודק שם. ואפילו לפעמים אנשים צריכים להגיד, וואלה, טעיתי. גם אני עשיתי שם משהו לא הכי טוב שבעולם. נחי אלון אוהב לקרוא לזה, גם אני שפכתי קצת שמן על המדורה. אז יש את היכולת הזאת, במקום שחור לבן, מתחיל להיות לנו כאן איזשהו משהו הרבה יותר דומה מצד אחד, והרבה יותר מורכב. משהו שהוא לא נותן מענה לצורך פסיכולוגי מקודם, כי הוא באמת יותר קשה לקבל אותו. אבל בעצם אני יכולה לראות כשאני מסתכלת, וכאן נכנס, מתחילות להיכנס העיניים הטובות. קודם כל אני יכולה לראות שיש סבל בשני הצדדים, שלא רק לי כואב. זה לא אומר שלא כואב לי, אבל לא רק לי כואב. גם לצד השני יש משהו שם היה לא טוב לו, ויכול להיות שזה משהו שאני עשיתי, ויכול להיות שזה משהו שנגרם ממקום אחר, אבל יש כאב. ובאמת אם אני מצליחה להסתכל באומץ, אז אני אולי אראה שגם אני באמת עשיתי משהו לא טוב, ושגם אני גרמתי לכאב. ואני יכולה לראות רגע, איפה כתבנו את זה? אני יכולה לראות שאנחנו גם דומים ולא רק שונים, שהכוונות שלנו אולי טוב, שגם לצד השני היו כוונות טובות, משהו התפקשה שם, שלצד השני יש צרכים, שהפעולה או האמירה נבעה מאיזשהו צורך חשוב, שאני יכולה, אפילו אם אני לא מסכימה עם הפעולה, אני יכולה לזהות את הצורך ולהגיד, כן, זה צורך שאני מזהה אותו, גם, זה צורך אנושי, גם לי יש את הצורך הזה. אולי לא כרגע, אולי בסיטואציה, לא בסיטואציה הזאת, אבל אני יכולה לזהות את הצורך הזה. ואז כשאני מצליחה להסתכל בעיניים כאלה, על אותה סיטואציה, זה עדיין קונפליקט, זה עדיין כואב לי ולא טוב לי. אבל כשאני מצליחה להסתכל בעיניים כאלה, אז נוצר שם משהו אחר לגמרי. אני יכולה להסתכל על הצד השני לא כאויב, אלא כשותף שלי לפתרון בעיה שמשותפת לשנינו. ושוב, זה לא פשוט, זה לא שזה נעים בהכרח. גם אם אנחנו מסתכלים על הסיטואציה שיש היום, האם אנחנו יכולים לראות שיש כאן שותפות לפתרון בעיה. פתרון בעיה שכבר מתגלגלת הרבה שנים, או בעיות שמתגלגלות הרבה שנים. אמרתי לפני כמה ימים סיפרתי לכם שבחריש עשינו מפגש של אנשים מצדדים שונים, ואחת האמירות המרגשות די בהתחלה שמישהו אפילו אין צורך שאני אקטלג אותו כרגע לאיזה צד הוא שייך מבחינת חילוני, דתי, ימין, שמאל, זה לא משנה. אבל בן אדם שבא ואמר, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות עכשיו זה שיהיה צד אחד שינצח וצד אחד שיפסיד. כולם בחדר, עשו כן. כן, כי לשם זה מוביל, אבל האם זה יעזור? אז לראות בעיניים טובות, מבחינתי, זה בכל מצב שאני נמצאת בו, לבוא ולזכור שאני לא יודעת מה הנסיבות של הצד השני או צדדים האחרים. אני יודעת שהתפקיד שלי הוא לברר ולבדוק מה הנסיבות האלה. שאני לא יכולה לבוא עם הנחה מוקדמת שאני יודעת מה קורה ושאני שופטת כבר מי צודק ומי לא צודק. ואני באה באמת עם מוטיבציה לפתור את הסיטואציה. לפתור זה לפעמים לא פותרים כל כך מהר, אבל לטפל בסיטואציה עם מוטיבציה. אני באה עם מוטיבציה לעשות כאן משהו שיטיב, ועם ידיעה שמשהו, שאם לצד השני יהיה רע, גם לי יהיה רע. זה המקום של החיבור, זה המקום של ה-interconnectedness. ואני חושבת שאנחנו לא מספיק רואים את זה. כשאנחנו קוראים, נמצאים בתוך הסיטואציות הפוליטיות. למשל, הסיטואציות הפוליטיות החברתיות, אנחנו לא מספיק רואים את זה בדמוקרטיה הרי אנחנו, יש את העניין של הרוב, הרוב החליט, אז עכשיו מבצעים. אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה בשנים האחרונות, כל הנושא של ההתנתקות סלש גירוש, לי יוצא היום לפגוש יותר ויותר אנשים שחוו על בשרם את ההתנתקות ולראות, אפילו לא משנה כרגע מסכימה, לא מסכימה לפוליטיקה, אבל לראות את הכאב העצום שיש שם, את הכאב שאנשים חוו. ונכון זה נורא נורא מורכב, יש המון מניפולציות, המון המון דברים, אבל עדיין כשאני פוגשת בן אדם לראות את הכאב, ולהבין מה זה עושה בחברה שלנו. אני חושבת שזה משהו שהבנתי בעצמי באיזושהי תקופה, שנגיד אוסלו, אחת הטעויות של אוסלו הייתה שחצי הסכימו וחצי לא הסכימו. והייתה ריצה של החצי שכן הסכים, בלי להתייחס לחצי שלא מסכים. אז למה אנחנו חושבים שזה יעבוד? ולמה למה אנחנו חושבים שאנחנו כל כך שונים ושאנחנו כל כך נגד. כי הדבר הזה שאני מדברת עליו עכשיו, על לראות בעיניים טובות, זה גם דרך אגב שווה ערך לבאהבת לרעך כמוך. מבחינתי על לאהוב לראי כמוי, כמוני, ולראות את הצרכים, ולהבין שכמו שאני רוצה שלי יהיה טוב, שהצרכים שלי ימומשו, אז גם לרצות שהצרכים של, של אנשים אחרים ימומשו. ואז שוב אני חוזרת, כשאני באה לתוך סיטואציה עם המוטיבציה הזאת ועם הראייה הזאת ועם הכוונה הזאת, אז מה יכול להתאפשר שם? אז אני רוצה להגיד עוד רגע, בעצם לדבר עוד רגע על, על איך ה... התרגול תומך בלראות בעיניים טובות, ואני אזמין את סימי להוסיף עוד את מה שאני אחסיר. המקום הראשון לראות בעיניים טובות זה חמלה עצמית, זה לראות את עצמי בעיניים טובות, שזה מקום שבתור שהרבה אנשים שפעילים בעולם לא רגילים לעשות את זה, לא חושבים שצריך לעשות את זה, כאילו זה מקום שמדלגים עליו. אז אני רוצה להזמין את, את היכולת הזאת לדאוג לעצמי, לאהוב את עצמי, להבין שאני חלק ממארג החיים ושגם לי מגיע את אותו, את אותה חמלה, אותו רוח, אותו אהבה, אהדה שאני מפנה לאנשים אחרים, גם לי מגיע. ושאני לא אוכל, לא אוכל להיות מי שאני רוצה להיות אם אני לא אדאג קודם לעצמי. וזה לא תמיד קודם ואחר כך, זה בד ובד, זה אותו זמן. וזה באמת המקום של לשים לב שאם הגזמתי ועברתי את הגבולות שלי, את היכולת שלי לעצור שם, בלי להרגיש בושה, בלי להרגיש אשמה, ובאמת להיות, להביא לעצמי מה שאני צריכה באותו רגע, מה שאני צריכה באותו זמן. וזה קשה, כי יש את הקולות שאומרים, צריכה להתבייש, הם כבר באים מבפנים, לא רק מבחוץ. צריכה להתבייש, מה פתאום, תסתכלי, כשהייתי ילדה דיברו עדיין על הילדים בביאפרה, עכשיו יש כל כך הרבה סבל, מה פתאום שאני אעצור? מה פתאום שאני אקח רגע לעצמי? אז כן, אז עידוד למקום הזה של לדאוג לעצמי באותה מידה שאני דואגת לאחרים. ואיפה המקומות הנוספים שהתרגול עוזר? לפחות אני מדברת כרגע מהחוויה שלי, מהניסיון שלי. אז הדבר הראשון זה להצליח לשהות עם קושי. כשמגיע הקושי, זה יכול לבוא מבפנים, זה יכול להיות בטריגר מבחוץ, ולהצליח לשהות שם, להיות עם זה, בלי לנסות להעביר את זה. אני חושבת שזה אפילו, זה דיברנו היום על הלשמות, שמגיע משהו ואני רואה שזה סוחב אותי למקומות אחרים ואני שומטת את המחשבה או חוזרת לגוף ללהיות עם הנשימה. וכאן אני רוצה להוסיף את הלשהות, לשהות עם דברים שעולים, וזה לא אומר לברוח, זה לא אומר להיכנס לסחרחרת של מחשבות שלוקחת אותי למקומות אחרים. תיך נתן מדבר מאוד מאוד יפה על לשהות עם כעס. הוא מדבר על לטפל בכעס שלי. כשעולה לי כעס, הוא ממש מתאר איך אנחנו מחזיקים את הכעס, מארסלים אותו, נמצאים איתו, בלי לנסות להגיד לו ללכת, בלי לנסות, גם לא להשאיר אותו בכוח, פשוט להיות עם מה שיש שם באותו רגע. ושמתוך השהייה הזאת, באיזשהו שלב משהו קורה. יכולה להיות תובנה, יכול להיות שהרגש עבר. יכולים לקרות כל מיני דברים. אבל הסבלנות הזאת והרקות שאני מביאה לתוך סיטואציה כזאת, זה פתח להרבה מאוד דברים. פתח ל... אולי לראות דברים אחרת, מתוך השהייה עם מה שנמצא שם. וכמו שדיברנו, אני מתחברת למה שדיברנו הבוקר לוודנות, שהתרגול מאפשר לי לזהות את התנודות האלה בתוכי של ההתנגדות, של הסלידה, של הניתוק שאולי נוצר בסיטואציה מסוימת. וכל דבר כזה זה סימן. ברגע שאני שמה לב שבא אליי קושי ואני מתנתקת או אני מתנגדת, אני שוב, אני יכולה לעצור שם ולראות מה אני צריכה לעשות כדי לא להתנתק, כדי להיות עם הדבר הזה, כדי ללמוד את מה שאני צריכה ללמוד בתוך הסיטואציה הזאת, כדי לעשות איתה משהו אחר. ואני חושבת שהתרגול גם מאפשר לי להיות בכנות רדיקלית עם עצמי. במקום הזה שבו אני רואה מה האחריות שלי, שאני מוכנה לקחת אחריות על המעשים שלי, על המחשבות שלי, על הכוונות שלי. ולקחת אחריות לא רק ביני לבין עצמי, זה אחר כך גם עובר החוצה. של אמרתי מילה לא טובה, אז להתנצל. עשיתי משהו שפגע, אולי לא בלי כוונה, אבל עשיתי, לראות מה אני יכולה לעשות כדי לתקן שם. הכנות גם עוזרת לי לראות איפה אני מחזיקה מרמור או טינה כלפי אנשים אחרים. אז כל הדברים האלה, אני מרגישה שהם שזה מאוד, גם מאוד מאוד חשוב היכולת לראות בעיניים טובות כשאנחנו נמצאים בתוך סיטואציות, במיוחד כשאנחנו נמצאים בסיטואציות שיש בהן עוול, במיוחד כשנמצאים בסיטואציה של קונפליקט. והתרגול שתומך בי בסופו של דבר באמת לעשות את הסילה, את לפעול בצורה נכונה בתוך הסיטואציה, לפעול בצורה שתרבה טוב לטווח הארוך. אז אני אסיים עם איזשהו שיר, ניסוי כזה. נמאס לי להעמיד פנים שאני לא אוהבת אתכם. אחיי ואחיותיי, הישראלים והפלסטיניות, החרדיות והחילוניות, הביביסטים והשמאלניות, בסמך, ההייטקיסטים והפוליטיקאיות, האיראנים והאמריקאיות, השלימו את החסר. כולכם מסתופפים במעגל האכפתיות שלי, והמקום מכיל ורחב. אז אני רוצה לאחל לנו שנצליח לטפח את מעגל האכפתיות, גם כשזה קשה, ולצמוח ממנו למקומות חדשים, ביחסים שלנו, בין אישיים, חברתיים, ובפעולה שלנו בעולם. נקריא את ה... רוצה להקריא? במקרה
קצת המשך למה שעשינו אחר הצהריים. זה מתוך חופן של עלים. חופן של עלים זה מושג. כשבאו ושאלו את הבודה, ניתן לנו את התורה ככה, על מה? כל ידע, עכשיו בודה היה לו ידע מאוד רחב, אבל הוא אמר מכל ה... היה ביער, הוא אמר מכל העלים שיש ביער, ואז הוא חופן, חופן של עלים, בעצם זה כל מה שצריך. אז יש לי מושג כזה שנקרא חופן של עלים, וזה מספר שתרגם את ה... את התרגולים שמתקיימים בפלאם וילג' של תיך נאט הנה. מי שתרגם את זה זה מאיר זוהר, שחי שם והיה נזיר שם כמה שנים. ויש פה כמה הזכרויות בבודיסאטוות. יש בודיסאטוות שונות בתרבות המהיאנית, ואני רק רוצה את אחד מהם, בסדר? יש פה כמה השראות לא קטנות. אחד או שניים. יש פה שניים טובים. אני אקריא את שניהם. אנחנו כבר בריטריט, אז כמה שיותר השראה זה טוב. אנחנו קוראים בשמך, אני לא בטוחה שאני אומרת את השם הזה, סמן טבאבא. אנחנו קוראים לעשייה השלמה שבליבנו. אנו שואפים ללמוד את הדרך לתרגל עשייה במבט ובלב מלא חמלה. לשמח אדם אחד בבוקר ולהקל מכאב של אדם אחד אחר הצהריים. אנחנו יודעים שהאושר של הזולת הוא אושרנו שלנו. ואנו שואפים לחיות בשמחה, חיים של שירות הזולת. אנחנו יודעים שכל מילה, כל מבט, כל מעשה וכל חיוך יכולים להביא אושר לזולת. אנחנו יודעים שאם נתרגל בלב שלם, אנו עצמנו נוכל להיות מקור בלתי נדלה של שלום ושמחה עבור אהובנו ועבור החיים כולם. אנחנו קוראים למסעת הנפש הנעלה שבלבנו. אנו שואפים ללמוד את הדרך להיות נוכחים בכל מקום של אפלה, סבל, דיכוי וייאוש, כדי שנוכל להביא לשם אור, תקווה, הקלה וחופש. מנוי וגמור עמנו לא לשכוח ולא לנטוש את השרויים במצב נואש. נעשה את מיטבנו כדי לבוא איתם במגע, כאשר הם אינם יכולים למצוא מוצא מסבלם, וכאשר שבעתם לעזרה, צדק, שוויון וזכויות אנוש אינה נשמעת. אנחנו יודעים שבעולם יש מקומות חשוכים רבים, מלאי אימה ואיסורים. אנחנו נמנע מלהוסיף עליהם, ונעשה את מיטבנו כדי להתמיר אותם. אנחנו נתרגל כך שנוכל להגשים יציבות והתמדה, וכך כמו האדמה תמיד נהווה תמיכה נאמנה לכל הזקוקים לעזרה. שבעיניי שני הבודיסאטוות האלו שהקראתי, ההשראות של בודיסאטוות כאלו, דווקא מראה עד כמה אפשר בקטן, משהו מאוד צנוע. לא אני באה לעשות שלום עולמי, לדעת שבעצם הנוכחות שלנו ובעצם הכוונה היא כבר יודעת לשנות, לאו דווקא בעשייה. מה שדיברנו כאן, שהנוכחות הנוכחות שלנו היא זו שמשנה את מה יקרה ברקמה האנושית. ומתוך זה עוד גלים. בריטריטים של מטה, אני כן, של ברמה ויארה, שכמו שדיברתי אתמול, הרבה פעמים אני קוראת לזה האקולוגיה האנושית. איזה אקולוגיה? מדברים על אקולוגיה, ומה האקולוגיה? מה אני תורמת לאקולוגיה האנושית בנוכחות שלי? ולכן אני מוצאת שהתרגול שלנו הוא מאוד יקר, כי כשאנחנו מטפחים נוכחות חשובה, רכה, עם קר ואכפתית, כן, האכפתיות הזאת היא כשלעצמה יכולה לעשות את ההבדל.